בכל דור ודור. בצלאל כהן חוזר לימי הזוהר של נציגי הציבור החרדי בדור האחרון.
שלום לכם, מועדים לשמחה. חג הפסח הוא מעיין בלתי נדלה של חיבור העבר עם העתיד, העתיק עם החדש, ההיסטוריה עם ההווה. ההיסטוריה היהודית תורתית הלא רחוקה, זו מהדור הקודם, הדור שלפנינו, הייתה קדושה באנשי מעשה, דמויות הוד שחיברו בעצם פעילותם את העבר המפואר של העם היהודי, עם העתיד הזוהר וכמובן עם ההווה. אחד הבולטים שבהם הוא הרב מנחם פורוש, זכר צדיק לברכה, איש חזון ומעש שדאגתו לחינוך החרדי עמדה לנגד עיניו בכל ימי חייו. תקציב הישיבות היה בבת עינו, ושבשנותיו הצעירות עסק בהסברה חרדית ככתב בעיתוני התקופה, ובהמשך כאורחם הראשי של כמה עיתונים, ובהם עיתון המבשר בגלגולו הראשון שהוקם בשנת תש"י. אבל מעל הכל הוא היה נועם בחסד עליון.
דורות, דורות, אנחנו כאן בארץ הקודש, משפחתנו כבר משפחה של 11 דורות בארץ ישראל. לא חלמנו בחלומות השחורים ביותר שנגיע חלילה למצב שכזה, שנצטרך לבוא לכאן ולצוק ולבקש ולהתחנן לפניך, אנא חזור בך שרון, חזור בך שרון. דבר אחד ידיד באוזני, מה שאנחנו אומרים בקינות, זכור השם מה היה לנו, הביט הראי את חרפתנו, נחלתנו נהפך לזרים, בתינו לנחים, אוי מה היה לנו. זאת שמעתי ברגע הדומיה.
ומה הלקח שלי מהחיים הציבוריים? לדאוג לזולת. לדאוג לזולת ולדאוג לחינוך. לדאוג לחינוך זה יסוד היסודות. את חיי מסרתי, אני אומר חיי, אם תשאר חיים הטובים ביותר שלי, מסרתי בין ידידים עד לכנן החינוך העצמאי. ועבדתי קשה, אבל זכיתי. ואני מתעלל השם שיעמוד לי הזכות הזאת, שצאצאי אמשיך את הדרך של לימוד התורה.
דמותו של הרב מנחם פורוש היה של לוחם, לוחם למען קודשי ישראל. הוא הגיע לפעילותו הציבורית עם מורשת אבות של עסקנות ציבורית, נשיאה בעול הציבור מתוך אחריות ודבקות במטרה, ארגון וסיוע לכל פונה ברמה הפרטית והכללית. בפרק הזה של התוכנית נחזור אל הקולות הרמים של האיש שניצח על מלאכת העסקנות הציבורית בטוב טעם ודעת, בנועם הליכות ובשיקול דעת, נשוחח עם בני המשפחה ונצלול לעומק שנותיו של איש הציבור שהוביל וניהל מערכות ציבוריות רבות במשך עשרות בשנים. נעסוק בהרחבה בימי הקמת החינוך העצמאי, בעצרת חצי המיליון נגד שלטונו של בית המשפט העליון, המאבקים הקשים מול אנשי מרץ ושלמית אלוני, על הקשרים האדוקים עם מנהיגי המדינה ובמיוחד עם מנחם בגין, וגם כיצד הצליח לשכנע את יצחק רבין, בדמעות של ממש שנשרו על חליפתו של ראש הממשלה, למנוע את מסירת קבר רחל לידי הפלסטינים בתקופת הסכמי אוסלו. בראשית הדברים נודה לעורך יהודה גליקמן ולרב ישראל גליס שהעמיד לרשותנו את הארכיון הפרטי שלו. אנחנו יוצאים לדרך.
עכשיו איתכם בכל דור ודור עם בצלאל כהן.
הטיול היומי נגמר, האורחים כבר עזבו, ואתם מוכנים לערב נינוח של חול המועד. אפרים קמיסר מארח לשיחת חג את גדולי המלחינים במוזיקה החסידית. והערב, המלחין שכולנו גדלנו עליו, רב חיים בנט.
אחד מהשירים שזכיתי ללחין אצל הרב זצ"ל, הרב מאוד אהב את השיר הזה. זה היה משהו מיוחד, איך שהוא היה מסתובב ומביט ממש מאור פנים ועם דמעות ממש שריפכים דף כמיים.
אנשי הצלילים עם אפרים קמיסר. חול המועד פסח בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
טעמת את הווייט פיש של אושן גורמה?
כזה גפילטה אמריקאי בטעם עדין? לא טעמתי מעולם.
יודעי דבר מספרים שיש עוד סיבות. הכשרות המעודרת בדת צדה החרדית, קל להכנה, והילדים הכי אוהבים.
הפסח הזה רק אושן גורמה. להשיג בחנויות המובחרות.
עיריית ירושלים ותנועת אל המעיין מזמינים את הציבור הרחב למעמד האדיר הקבלת פני רבו בראשות מרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור הראשון לציון ראשי ישיבות דיינים ואישי ציבור חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום הכהן שליטה בהופעת ענק של גדולי הזמר המזרחי והחסידי בריכת הסולטן יום שני בית דחול המועד פתיחת שערים בשעה 6 בערב כולם
הערב בשמונה עלייה לרגל והקבלת פני רבו למרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ומורנו הרב חיים רבי שליטה במוסדות עטרת חכמים בחולון מופע מלא של ענק הזמר יניב בן משיח ופסגת הערב מחירה פומבית של מטרים ועמות בנייה במוסדות המתרחבים הכניסה חופשית מקומות מיוחדים לנשים לפרטים 03-50-111-60 03-50-111-60
הקיץ, אני במופתע, גם נופש וגם בריאות. 03-964-1555 מופתע, טיפול טבעי לסובלים מכלי דם. 03-964-1555 הפסח הזה, כולם מגיעים לאטרקציה המרכזית למשפחה החרדית. פסח באוויר. מופע אקרובטיקה ופעלולים מדהים, בשילוב לוליינים ומופעי אש. המופעים יתקיימו עם ירצה השם, בימי חול המועד במתחם אוהל תרבות, צמוד לגשר המכביה ברמת גן. מרחק הליכה מבני ברק. האתר שומר שבת ומותאם לציבור החרדי. הפרדה מוקפדת במקום. הכרטיסים במחירה הטלפונית בלבד. 03-9-533-933. חייגו עכשיו, והזמינו כרטיסים לאטרקציה מושלמת לכל למשפחה 03-9-533-933
השנה בלג בעומר עולים למירון ונהנים מסוף שבוע במלון. מלון קרלטון החדש בנהריה, 30 דקות ממירון. סוף שבוע מפנק ומרומם בהשתתפות הרב אבנר קבס. אירוח כיד המלך גלת למאדרין, כמיטב המסורת של מרגליות. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555 מרגליות, תיירות ונופש בארץ ובעולם.
זה לא משנה מאיפה תביא מים, זה משנה איזה מים.
את צודקת, המים המינרליים של נביעות מכילים מגנזיום טבעי. נביעות, זה משנה איזה מים אתם שותים.
חגיגת מבצעים ברשת ביתילי. פינות אוכל מעוצבות מ-4,990 שקלים. ביתילי, בית לעיצוב. כפוף לתקנון.
את הכסף הקטן תשאיר לשתייה קלה. את החנייה בכחול לבן ובחניונים תשאיר לפנגו. הורידו עכשיו את יישומון פנגו או חייגו כוכבית 4500. פסח כשר ושמח. פנגו, חנייה מהנייד בכל הארץ.
א',
סטופ,
יצא לי חטא,
דומם בחטא,
חשמל.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בבית שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תיגשו למכשירי חשמל ברגליים יחפות או בידיים רטובות. גיליתם בבית שקע שבור או פגום? ספרו מיד להורים כדי שיזמינו חשמלאי מוסמך. ואף פעם, אל תשתמשו במכשירי חשמל פגומים.
שימרו על עצמכם!
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
זה קורה רק בחול המועד פסח. רשת מחסני חשמל מנקה את כל המדפים מהתצוגות עד גמר המלאי. רק בחול המועד פסח ברשת מחסני חשמל.
טירוף בחול המועד בקל אוטו. בואו לאירוע מחירות ענק, המחירים המשתלמים ביותר בהתחייבות משניים עד ארבעה באפריל בכל סניפי קל אוטו. כוכבית 60-20 קל אוטו,
כפוף לתקנון.
פסח עוד רגע כאן, אנחנו עוזרים לנקות את הבית וכבר חושבים על האפיקומן. אבל לא לשכוח, בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. פסח כשר ושמח, מתאגיד המחזור אלה.
הדרן, מכשירים חכמים שמורים משעת יצירה, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 3230.
תגידו, יודעים מה הקשר בין משרדי הפרסום המובילים לציבור החרדי?
בכולם עובדים בוגרי השלוחה החרדית של הבית ספר. רוצים גם לעבוד בפרסום שיווק ויחסי ציבור? הרשמו למחזור 11 והצטרפו גם אתם לבוגרי הבית ספר החרדי העובדים במשרדי הפרסום, יחסי הציבור ומחלקות השיווק של החברות המובילות בישראל בתפקידים מרתקים. לפרטים התקשו עכשיו לבית ספר 03-57-92-111. מלגות לזכאים 03-57-92-111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום.
עכשיו איתכם בכל דור ודור עם בצלאל כהן.
כבנו של אחד ממייסדי אגודת ישראל בירושלים וסגן ראש העיר שנים רבות, הרב מוישה פורוש זיכרונו לברכה, נכנס הרב מנחם פורוש זיכרונו לברכה לעשייה הציבורית המבורכת, ובמקביל להקמת רשת גנים והיותו אחד ממייסדי החינוך העצמאי, נבחר בהמשך לכנסת ושימש בחלק גדול מהתקופה גם כסגן ראש עיריית ירושלים. אבל בל נקדים את המאוחר ונלך לימי קדם לפני שנות דור בירושלים, אל שושלת משפחת פורוש הירושלמית, כפי שמספר בראיון מיוחד הבן הרב מאיר פורוש, היום יושב ראש אגודת ישראל בירושלים וסגן שר החינוך.
משפחת פורוש היא לא במקור פורוש, אלא היא משפחת פלדמן. והפורוש הראשון שהחליט לעלות לארץ לקח על עצמו פרישות וצם משבת לשבת, הסתובב עם מטמי אוזניים, אז לא היו מטמי אוזניים, אבל היה כנראה צמר גפן או משהו אחר, והוא היה פרוש מהבלי עולם הזה, וכתוצאה מכך קראו לו דר פורוש, הפרוש, ומכאן בא השם הזה. זאת אומרת, שואלת את זה, זה המציאות של פורוש לפני שבע דורות. זאת אומרת, האבא של הסבא של הסבא הוא היה הפורוש הראשון. אבי זכרונו לברכה גדל בבית שמצד אחד החזון איש מעיד על רמוי שפורוש ורמוי שבלוי, לצורך העניין רמוי שבלוי ורמוי שפורוש, שהם היה להם מסירות נפש ליהדות כאן בירושלים, וחוץ משאלת המסירות נפש, הבן אדם ומנחם פורוש כיתום, כן, הוא הורתו ביבניאל ולידתו בירושלים וגדילתו במשך שנתיים וחצי הוא ביבניאל. למה? כי האבא הלך לשם להציל כאלה שאפשר לקרב אותם ליהדות ולמד אותם תורה. אז בבית של חינוך יש מכתב מעניין שסבא שלי כותב לו, מנחם, שכחתי לכתוב לך מזל טוב על היום הולדת שלך, הוא היה בחוץ לארץ. אבל מה אני אעשה? המצב בעידה החרדית לא טוב, המצב בבני ציון לא טוב, המצב הזה צריכים לשפר אותו, כאן צריכים לעשות משהו. אחד הנושאים זה גם הבן שלי יש לו יום הולדת, שכחתי, מצטער, בפרדס הזה הוא חי.
החינוך החרדי היה בראש מעייני אבות משפחת פורוש לדורותיהם. כשהוקמה המדינה והציבור החרדי החל להתאים את עצמו למציאות החדשה, ראו גדולי הדור דאז את הצורך הדחוף והחשוב להקים רשת של חינוך חרדי, הזרם הרביעי כפי שהוא נקרא אז, שעסק לא רק בחינוך ילדי ישראל החרדים, אלא בקירוב ילדים רחוקים לאבינו שבשמיים. אחד מהאבות המייסדים של מרכז החינוך העצמאי היה הרב מנחם פורוש. בריאיון נרחב שהעניק בעבר לרב ישראל גליס, סיפר הרב פורוש על הימים
האלה. החינוך העצמאי נוסד עם הקמת המדינה תקופה מסוימת כאשר הכריזו על ביטול הזרמים. לפני זה היו קיימים זרמים, זרם כללי, זרם עובדים, זרם דתי, ואז השיגה אגודת ישראל את האפשרות להקים זרם רביעי של חינוך חרדי. מיד, כמעט אחרי תקופה קצרה מאוד, הכריזו על ביטול הזרמים, ואז הכירו בקיום חינוך ממלכתי, חינוך ממלכתי דתי, ואגודת ישראל נלחמה להכיר בחינוך עצמאי. להקמת החינוך העצמאי, אין ידע, לא בדור זה ולא דורות קודמים, כאשר כל גדולי ישראל מכל הגוונים יתרכזו ביחד, וישבו ביחד, ויפעלו ביחד, כדי איך שהיה עם כינון החינוך העצמאי. הישיבות של החינוך העצמאי התשתתפו כל גדולי ירושלים, כל גדולי ארץ ישראל. כל ישבה וישבה ביום רביעי היה אירוע. אז כולם זוכים עד שבינו רוב, הרב רבי ישראל, הרב יזולי פינקל, ובראש היה שם, ישב הרב זלמן סורוצקין, הרב אברמסקי, הרב חר סאונר, כל גדולי ישראל. ואז זכיתי להיות זרוע ביצוע של גדולי ישראל, אשר מתוך החינוך שקיבלתי ביתו של אבי, שיסוד היסודות של אגודת ישראל זה החינוך, כפי שידוע הסיפור, כאשר החופץ חיים מגיע לכנסייה הגדולה הראשונה, ונכנס לישיבת מועצת גדולי התורה, כאשר דן אור צידה היום, והתחיל ויכוח מה להתחיל את הסדר היום של הכנסייה הגדולה. אמר החופץ חיים, משל כזה, היה מישהו חולה רציני, קראו רופאים להתייעצות, והרופא המוכשר אמר, רבותיי, למה לא התווכח? מה עם החולה? נראה אם הדופק פועל או לא פועל. אם הדופק פועל, אז יש תקווה. כשהדופק חלילה לא פועל, אין תקווה. הדופק זה החינוך. אבא נתמסר לדופק, זה החינוך. נפעל בחינוך. ודבר זה, באמת, על זה חנכתי. וכאשר גדולי ישראל ביקשו ממני והטילו עליי לעמוד לרשותם, ימם ולילה התמסרתי, במידה מסוימת עזבתי את התפקידים באגודת ישראל כתנועה ארגונית, והתמסרתי לחינוך. ואז נושא בחינוך העצמאי.
ואני חושב שהנושא של החינוך מלווה את הציבור החרדי שנות דור בארץ בכלל, בירושלים בפרט. זה היה אחד הנושאים שהעסיקו לא רק את הפורושים לדורותיהם עד היום שאתה סגן שר החינוך, אלא בכלל את הציבוריות החרדית כל השנים. אפשר לומר שזה היה אחד מנושאי הדגל שלהם, של האבא, של הסבא, של כל מי שעסק בענייני הציבור
במשפחה. כן, הם לא ישמעו את זה כדגל, הם בעצם היו יותר שליחים. אתה שואל אותי מאיפה לאבא הייתה מוטיבציה לפעול ולהיות חצאי שנים בשביל החינוך העצמאי בחוץ לארץ, אז אני אומר, כי הוא ראה את זה אצל אבא שלו. רמוי שפורש מאיפה הוא מגיע? כי הוא פשוט נסחף אחרי הקריאה של הרבנים. צריכים לדעת שבתחילת ההתאבות במאבק בין הציונים ליהדות החרדית בירושלים, כשוויצמן הגיע לפה לפני כ-100 שנים, וביקש להעביר את תלמודי התורה לשליטתו, ואז רב חיים זונפלד יוצא בקריאה, ואחד מאלה שהצטרפו ואמרו לקריאה של מי לשם אליי, היה רמושה פורוש, שגם ידעו ושלחו אותו לשליחות ליבניאל, בוא תציל משם. דרך אגב, רבן צין ידלה בספר שלו כותב שאותם שבעה שליחים ששלחו אותם לכמה וכמה עיירות, רב חיים זונפלד ורב קוק, מי שהצליח והיה הטוב בין אלה, זה היה רמושה פורוש. אז זה ממש ברכה מן השמיים, וכמו שאומרים, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל, שרמושה פורוש זוכה בלוויה שלו, הרי אז כאן ראשיר, חבר מועצת העיר, מזכיר אגודת ישראל בירושלים, בימים ההם, לצדו של רמי שבלוי, עומד הרב עובדיה יוסף ואומר, אלמלא רב משה פרוש, נשתכחה תורה מעדות המזרח. אומר רבי יהודה צדקה בלוויה, מוצאי שבת, קודש פרשת זה ברוך הקודש, חוב ד' דיר, טוב שין, ממדלת, ממגימל. אומר רבי יהודה צדקה, מורנו ורבנו רבי משה. והשלישי, רב מרדכי אליהו, שלושת הפיגורות האלו, שלושת האישים המרכזיים בימים ההם, ואחר כך גם, ועוד לפני זה, אומר רב מרדכי אליהו במילים שלו, רב משה פרוש הציל את יהדות המזרח, זה שאחר כך, ברוך השם, החזירו התורה ליושנה, והיום הם קמים ומומדים על רגליהם, ויש כל כך הרבה תורה בלי עין הרע בקרב יהדות המזרח, וזה לא קשור בדווקא לפעילות הזו. אם כי צריך לזכור שמי שערה ועמל וילד זה, היום קוראים לזה חינוך עצמאי, בימים שלפני 100 שנה קראו לזה החינוך של אגודת ישראל. אחרי המדינה זה הפך להיות החינוך של החינוך העצמאי.
האבא הרב מנחם פורוש, מתי נכנס לעשייה הציבורית? באיזו תקופה, אם אנחנו מנסים ככה להצביע, לא דווקא תאריך, שנות הקמת המדינה, לפני, אחרי?
קצת לפני שנות הקמת המדינה, אנחנו מוצאים אותו, פרסמנו את זה גם לאחרונה, מתעסק בלהשיג פילנטרופים, להביא מכונות דפוס לכאן, כדי להוציא עיתון יומי. אחר כך הוא עשר, לפני קום המדינה, כמה חודשים הוא הוציא לראשונה את העיתון היומי, היומן, זה היה הביטאון הראשון של היהדות הנאמנה. הוא נסע לחוץ לארץ, כמו שאמרתי, להשיג תורמים, והקים אז את הדפוס, אבל בתשנת, אחרי שהמדינה הוקמה, הוא נסע הלאה לעסקים כאילו שלו עם, לייצג את, את האנשים האלה שהיו להם את המכונות, זה היה כאילו עסק. אמר לו סבא שלי, רבי משה פרוש, תשמע, בן גוריון אומר לנו, תביאו אתם כסף למבנה, או שאתם שוכרים או שאתם קונים, אני מממן לכם את הכל, וזה היה הזרם הרביעי. תרקח לך בחשבון, פה אנחנו מנסים להקים ולהציל ילדים, באים מצפון אפריקה, כדאי אפשר להציל. אם אתה בחוץ לארץ, מוצא אנשים שאתה רואה שאפשר לדבר אתם, כך $500, שוכרים מבנה, ועם זה אפשר להקים בית ספר, ואתה יכול למצוא היום את השמות האלו שבשעתו הוא היה בתפשנטט, היה תקופה של 8 חודשים בחוץ לארץ, וגייס עוד ועוד ועוד, וזה היה בסיס. להרחבת בתי הספר של אגודת ישראל, אז היה שוב, כמו שאמרתי, זרם הרביעי, ובתשי"ג, קם חינוך עצמאי, והוא זה שנדד חצאי שנים.
מה זה הייתה פעולות הצלה של ילדי ישראל? וכל דלי ישראל היו מרוכזים בזה, וגם אני אמרתי כזרוע הביצוע של הפעולות האלה. עד כדי כך, שחמש שנה הייתי מסע, וכל שמיר למח, אני יש לי יום השנה של האמא שלי בחובוב תשרה, וחב חס תשרה, עד חס נסניתי בחוץ לארץ, כדי לפעול למען קיומה של החינוך עצמאי. עברתי קשה, קשה מאוד מאוד, בגלל שזה לא היה פופולרי עוד, המשמעות של חינוך עצמאי, מה זאת אומרת, יש, זכינה, כפי שהגדירו אז, להקים מדינה, ואתה כאן צריך עצמאות ממי, עצמאי מהמדינה, לא הבין את זה אלה שהם רוחקים מהמתאבה בארץ ישראל, אבל לאט לאט אני הדרת את הדבר הזה, וזכיתי דווקא למצוא מהלכים בין אלה שהם לא דווקא מהחוגים החרדים, ואני אז קבעתי רבן קוטלו שאני אפעל בחוגים הרחוקים מיידית האחרים, והוא פעל בתוך בני הישיבות למען החינוך העצמאי. אני הייתי בא תמיד בכל הישיבות, הייתי מופיע לפני החגים, לפני שיצאו לחופש, כדי לנעום לפניהם, לעורר אותם, לצאת לאסוף כספים. זו הייתה הפעולה המיוחדת שלי בבני הישיבות. גם כהייתי מוזמן להופיע בשבתות ונאומים בבתי הכנסת השונים, ונעמתי והלהבתי, ואני הצלחתי בו שם הצלחה רבה, אבל במשך השבוע פעלתי בין חוגים חילוניים למען החינוך עצמאי.
בחוץ לארץ.
בחוצות, כמובן דבר חוצות, והצלחנו להקים את החינוך עצמאי. היה צורך אז לחסות 60%, קיבלנו מהממשלה 40%, אנחנו היינו צריכים לאסוף, ובמאמצים גדולים מאוד אספנו את זה. אבל אברהם קוטלר שאף תמיד שאני אהיה בכנסת, ועל ידי הכנסת נמצא את הדרך איך להחזיק את החינוך עצמאי לפני בחירות בכנסת. ב-1959 אמר כך שיבחר לחינוך עצמאי, והוא כתב עד בכתב ידו 3 מכתבים לשלושת הסיעות באגודת ישראל, שהוא אמר להם, הוא מציע שאני אהיה חבר בכנסת, מכיוון שמקווה שלזה נציל את קיומה של החינוך עצמאי. וברוך השם, בשנות כהונתי, ב-35 השנים בכנסת, הייתי אומר, אין ידע מה היה תקציב אחד מהתקציבים אשר לא הצלחתי לשלב בו את החינוך עצמאי. בזמן האחרון, כאשר הייתה ההכוונה לבטל כספים ייחודיים, וכספים הייחודיים גם כללו את החינוך עצמאי כאילו כספים ייחודיים, אשר המשמעות הייתה שהחינוך עצמאי יוצא מהקצוות הכלליות אלה כסף ייחודי. ישבתי אז בישיבות הממשלה כסגן שר עבודה והרווחה. אני זוכר כמו היום, זה היה דבר חריג מאוד. קמתי מהישיבה וניגשתי ליצחק שמי שהיה בראש הישיבה, ראש הממשלה, ואמרתי לו, לא אתן לך להמשיך, אתה לא תחליט כעת, כדי לבטל דבר שקיים כבר 40 שנה, למעלה מ-30 שנה, ולא נתתי למשך. הוא פנה אז ליצחק מדעי ואמר לי, מה אומר לזה, לדברים האלה של הפוש ובכל כך בחריפות? אמר, הוא מצידו צודק, אם אנחנו נכלול את זה בין היהודים, אז החינוך עצמי יצא מהמסגרת התקציבית. עכשיו פנה ליועץ המשפטי, היה אז יוסף חריש, מה אתה אומר, הוא צודק, אם אנחנו עושים, מוכרחים לשאול, אם ככה, אם אין לנו אנשים אחרים לשאול, מה שמי, אני פנה אליך, ולעזוז מכאן על השאול, דבר זה לא ישתנה, ועל המקום שינו את זה, והוציא את החינוך עצמי, והציל את החינוך עצמי.
והיינו מאוד מאוד קטנים, היינו מיעוט שבמיעוט. היום אתה מדבר על ילדי פטור, שהרב מבריסק חרד מאוד לילדים האלה, מה יהיה איתם, אותם תלמודי תורה, הם היו 21 תלמודי תורה, שאני לא יודע בכמות של תלמידים כמה זה היה, אבל היום אתה מדבר על קרוב של 50 אלף ילדים לומדים במוסדות פטור, לא מוכר שלנו. התלמודי תורה האלו הם היו גם אז, בימיו של הרב מבריסקין, גם היו חיפה, תל אביב, פתח תקווה, בני ברק, אנחנו יודעים גם על זכרו מאיר בבני ברק, שזה פטור. לנסות לריב עם היקף כזה של ילדים, זה כמו שאף אחד לא יודע לומר עם יידיש, זה שפה מוכרת במדינת ישראל, לפחות בלימוד, כן? אבל יש כ-40 אלף ילדים שלומדים יידיש. אפשר לומר שלא מכירים בשפה הזו? לומדים יידיש, אז מה? היא לא השפה המוכרת של מדינת ישראל. אלו דברים שונים, אבל לא אמר לך שהיום המצב הוא לא עם ניסיונות. יש ניסיונות, לא מכיוון שאני צריך כרגע להיות המקטרג. הם, בהבנה שלהם, חושבים שהחינוך שלנו לא נותן לנו מספיק את הכלים להתמודד ביום מן הימים, כאשר הילדים גדלים והם צריכים להתחתן, והם יוצאים והם צריכים להביא פרנסה, אין לנו את הכלים. והם מנסים כאילו לייעץ לנו, אחרים אולי מסיבות אחרות. והפתרונות קיימים גם כיום, אבל צריכים לדעת גם לעמוד, וטוב שיש לנו גדולי ישראל ששומרים עלינו.
והעניין הזה של לעסוק אז להקים את התשתית החינוכית של הציבור החרדי בירושלים ובכלל, הובילה אותו לעשייה ציבורית באופן כללי.
אוי אוי מה. כך אומרים באגוד, הוא היום, אבי זכרונו לברכה היה אומר, אני נמצא 35 שנה בכנסת, בכל תקציב תמצא את התביעות האצבעות שלי, להשיג עוד משהו של החינוך העצמאי. כך או כך או כך, לתת עוד הטבה, עוד אחוז, עוד משהו שלא היה בעבר, זה מה שהוא, זה בכל תקציב תמצא אותי. אני מייעתתי מלהעביר חוקים, מייעתתי, לא היית עסוק, היו כאלה ש... עסקו בלהעביר חוקים, אני מייעתתי בלהעביר חוקים, אבל כל תקציב, ואני יכול להביא לך את התביעות האצבעות שלי, לשפר את המעמד של החינוך העצמאי. זה שליחות.
אבל השליחות שלו התרחבה הרבה מעבר לזה, גם כשהוא הגיע לכנסת באיזשהו שלב.
דבר על שנים כנסת, דבר על שנים של כנסת.
אבל לא רק, הוא ניהל מאבקים, ועסק במגוון רחב של תחומים, הוא היה לוחם אמיתי בתוך הזירה הפוליטית, למען קודשי ישראל, למען האינטרסים של היהדות החרדית.
הוא גדל בירושלים. ירושלים זה בעצם הבבואה של כל המאבקים שיש ליהדות החרדית. על חילולי שבת, אז הוא ראה את זה בבית. סבא שלי היו מסיימים תפילת מנחה בערב שבת בבית כנסת ברוידה. החזן הולך להגיד לכון הרנו ולכון דוידי, ורמוי שפורש יוצאים קבוצה של אנשים לעסקים במחנה יהודה, לבקש מבעלי החנויות שיסגרו את החנויות. וככה הוא הסתובב משמרת השבת, ולפעמים היו עוצרים גם כאלה שהוא לא בא הביתה אחרי תפילת ערבית, הוא הולך למגרש הרוסים ומוציא את האנשים שנעצרו בליל שבת, אז זה לא עבד כמו היום, שעוצרים אותך 24 שעות, וכדומה, זה אבא, זיכרונו לברכה, גדל בבית כזה, וזה הוא ראה, אם זה על שבת, ואנחנו נזוכים את המאבקים שלו על קדושת הכותל, או אם אנחנו נדברים על ניתוחי מתים, על כל מה שהיה, כל המאבקים וההפגנות שלו, וצריקת הסידור הרפורמי, זה עבד אצלו מאוד בצורה אימפולסיבית ועוצמתית, ומה שהוא עשה זה היה בכל רעש גדול.
חלק מהמאבקים האלה גם חווית כילד וכנער שבוגר בצילו של האבא, איש הציבור, החבר כנסת. אני רוצה להתמקד על כמה מהאירועים האלה. בוא נדבר רגע על השבת. השבת ליוותה את ירושלים שנות דור עד לפני 15-20 שנה.
אני יכול למצוא את... או שזה היומן או שזה מבשר עם קום המדינה שהוא עומד, שמדווח ביום ראשון על הפגנה שהוא עמד בראש בשבת אחרי הצהריים, ומטבע הדברים זה קרה אחרי מלחמת השחרור, וכתוצאה מכך הרי היו הרבה נפגעים, וכשהיו נפגעים אז היו צריכים לקבור, היו צריכים להציל, היו צריכים לקחת לבתי חולים, ואז כאילו הרסן הותרה הרצועה, ואז מאוד מאוד קשה לתת את הברקס, ויש חילולי שבת בירושלים והוא נעצר, ויש כאלה קצינים שרוצים להקות בו וגם מכוונים רובה, והוא נעצר אומר אני מוכן שתראו בי, אני לא אתן לכם לנסוע בשבת. יש את הדברים האלה, אבל הוא לא ישתמש עם זה או לא זה מה שהדבר שמיקד אותו. הוא, אני אמרתי, עזב גם הרבה את הארץ בגלל שהוא היה צריך לעזור לנושא החינוך. הוא מטבע הדברים כשהוא לא היה פה, הוא לא היה יכול לתת את הכוחות לכל הדברים שמעבר לחינוך. למרות שהם היו חשובים. אז ודאי שהיה פה, אז זה שבת. אני זוכר את הפרשייה של תמונות איבה בתחנות האוטובוסים, כאשר עוד פעם פנה למשטרה, ועוד פעם פנה. וזה לא עזר, הוא יום אחד בצהריים כינס קבוצה של אברכים ברחוב פרס 2, ומשם הוא יצא לרחוב יפו עם ספרי, וברגע האחרון קראוס היה מפכן המשטרה, הוא מצלצל לו, הוא מבקש ממנו, רב פורוש, אני מבקש לך, אל תעשה לי את זה, יהיה פה דברים שלא היו בעבר, אז אתה חבר כנסת, יש לך חסינות, אני לא יודע מה שאני אעשה, אבל אני לא מוכן להסכים את זה, שאתה הולך לי בראש חוצות, עם ספרי, הולך לי להשחיל לאוטובוסים, אין דבר כזה, אבל זה זעזע. זאת אומרת, כל מעשה שהוא עשה, הוא היה עם הזעזוע, וזה עזר.
עכשיו איתכם, בכל דור ודור, עם בצלאל כהן. ההיסטוריה חוזרת.
עולם התורה כיום חי בתנאים מחפירים.
בצלאל כהן חוזר לימי הזוהר של נציגי הציבור החרדי בדור האחרון.
לא חלמנו בחלומות השחורים ביותר שנגיע חלילה למצב שכזה.
הקולות, הסיפורים והרגעים שעיצבו את היהדות החרדית בארץ ישראל.
אנחנו לא נהיה למרמס.
והערב הרב מנחם פרוש זצ"ל, בכל דור ודור, חול המועד פסח בשבע בערב, רק כאן בקול חי.
ועכשיו בשלומו סיקס, גם דגמי מזדה 2018, 0 קילומטר, רק בחול המועד פסח. כוכבית 8890, כפוף לתקנון.
הערב בשמונה, עלייה לרגל והקבלת פני רבו למרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף ומורנו הרב חיים רבי שליטה במוסדות עטרת חכמים בחולון. מופע מלא של ענק הזמר יניב בן משיח ופסגת הערב, מחירה פומבית של מטרים ועמות בנייה במוסדות המתרחבים. הכניסה חופשית, מקומות מיוחדים לנשים, לפרטים 03-50-111-60 03-50-111-60.
טירוף בכל המועד בקל אוטו. בואו לאירוע מחירות ענק, המחירים המשתלמים ביותר בהתחייבות, משניים עד ארבעה באפריל בכל סניפי קל אוטו. כוכבית 60-20, קל אוטו, כפוף לתקנון.
הפנינג פסח בטים קארטינג ירושלים. מסלול קארטינג מהיר ומתקדם, מתחם מטווחי פנטבול חדש ומאתגר, סימולטור בנהיגת מרוץ של מכונית פורמולה ומכוניות חשמליות לילדים. פסח בטים קארטינג, כל המשפחה נהנית. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-50-30-566 077-50-30-566.
הפסח הזה כולם מגיעים לאטרקציה המרכזית למשפחה החרדית, פסח באוויר. מופע אקרובטיקה ופעלולים מדהים בשילוב לוליינים ומופעי אש. המופעים יתקיימו עם ירצה השם בימי חול המועד במתחם אוהל תרבות צמוד לגשר המכביה ברמת גן, מרחק הליכה מבני ברק. האתר שומר שבת ומותאם לציבור החרדי, הפרדה מוקפדת במקום. הכרטיסים במחירה הטלפונית בלבד, 03-9-533-933. חייגו עכשיו והזמינו כרטיסים לאטרקציה המושלמת לכל כל המשפחה, 03-9-533-933.
לא נשתנה הפסח הזה מפסח בשנה שעברה.
כמו בכל חג ומועד, כולם מגיעים לאירועי חול המועד בקניון רמות בירושלים. שני, שלישי ורביעי של חול המועד בשעה 5 אחר הצהריים, מופעים ולעטוטנים. בשני, אומן הקסמים והאשליות, שימי אילוזיני. בשלישי, מופע לעטוטים אור ואש, וברביעי, מופע עם סימבה, איש החיות. בנוסף, מתחם מכוניות ממונעות ומשחקיית פעלתון פתוחים במשך כל היום. קניון רמות, חוגגים פסח ברמות אחרות.
יש לך עבודה? יש לך גם זכויות. משרד העבודה והרווחה קורא לכם להכיר את הזכויות המגיעות לכם על פי חוקי העבודה, לעמוד עליהן ולקבל את המגיע לכם. הידעתם? כל עובד זכאי להפרשות פנסיה לפי החוק. כל עובדת זכאית להגנה מפיתורים בתקופת טיפולים, טרום הלידה ואחריה. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר זכויות עובדים. לא קיבלתם את זכויותיכם? פנו אל מנהל הסדרה ואכיפה. כוכבית 2570, משרד העבודה והרווחה.
אופטיקה הלפרין, עד 70% הנחה. כן, עד 70% הנחה על כל החנות.
מתנות קונים ברשת ביתילי, 50% הנחה על המוצר השני במחלקת המתנות וההומסטייל. ביתילי, בית לעיצוב, כפוף לתקנון.
פסח באתרי מורשת, מסע בזמן מתקופת המקרא ועד ראשית המדינה. משרד ירושלים ומורשת מזמין את כל בית ישראל לבוא ולבקר באתרי המורשת ברחבי הארץ. בואו להכיר, ללמוד ולהתחבר לשורשים של כולנו. בפסח הזה והגדת לבנך באתרי המורשת של עם ישראל, חוויה יהודית אמיתית לכל המשפחה. פסח באתרי מורשת. לפרטים חפשו ציוני דרך באינטרנט.
אומרים, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. אומרים שצריך איזה נס כדי לעבור בשלום את הנסיעות בזמן חופשת הפסח. ואני אומר, הכל אגדה. כבר הוכחנו בעבר שאנחנו יכולים לעצב את העתיד שלנו. אז בואו נעשה זאת גם בכבישים. בואו נוריד יחד את מספר ההרוגים בתאונות דרכים. לא צריך לעשות הרבה. אם כל אחד מאיתנו ינהג במהירות המותרת, דיינו. הפסח הזה, כולנו נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
שואלים את עצמכם מהן שלוש הטיפות לבחור במייפה טיידנט? מייפה טיידנט מסייעים במניעת הששת, מחטאים ומרעננים את הפה. מותאם במיוחד לשימוש בשבת ובחג, כשר לפסח. מייפה טיידנט, בחרתם נכון.
הדרן, מכשירים חכמים שמורים משעת יצירה, פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה, כוכבית 3230.
עיריית ירושלים ותנועת אל המעיין מזמינים את הציבור הרחב למעמד האדיר, הקבלת פני רבו בראשות מרנן ורבנן, גדולי ומאורי הדור, הראשון לציון, ראשי ישיבות, דיינים ואישי ציבור, חברי מועצת חכמי התורה ובראשם מרן ראש הישיבה, נשיא מועצת חכמי התורה, חכם שלום הכהן שליטה, בהופעת ענק של גדולי הזמר המזרחי והחסידי. בריכת הסולטן, יום שני, בית דחול המועד, פתיחת שערים בשעה 18:00. כולם מוזמנים.
לא טסתם לחול בפסח? הרווחתם! חגיגת מזדה מטורפת בכל המועד פסח רק בשלומו סיקס. 150 דגמי מזדה 2014 ו-2015 מחכים לכם בכל הסניפים. אז תוסו לשלומו סיקס. כוכבית 8890, כפוף לתקנון.
חול המועד פסח 11 בלילה. והלילה, הרב מנדל רוט והאחים לבית שיליץ מתכנסים עם מוטי גלאזר ותזמורתו לזיץ בטעם של קרלי באך. מועדים לשמחה, חול המועד פסח ב-11 בלילה, כאן בכל חי.
חבר, תחוש הרי הלב. די, 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 די.
חול המועד פסח בכל חי, בשבע בבוקר, הטובים שבטובים, הלעיתים הגדולים מכל הזמנים. בתשע, קובי פינקלר עם כל מה שאתם חייבים לדעת בדרך לטיול משפחתי מושלם. ב-11, פסח בשטח, עם חידות, פרסים, אתגרים ויוסי חיים. ב-1, בקצב החג, הלעיתים שיעשו לכם את הפסח, עם אשר גרייבר. וב-2, שניים מי יודע, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. עכשיו איתכם, בכל דור ודור, עם בצלאל כהן.
רבותיי, אני מודיע מעל במה זאת, שבעזרת השם יתברך, לא נרפה, לא נרפה מן המערכה הזאת, ואם חס ושלום יקום הבניין, יהיו שתי אפשרויות שם. סטודנטים לא ייכנסו לשם. את חייהם נמרר להם יומם ולילה. לא ניתן שדבר כזה יהיה בפלטרין של מלך בירושלים ירקות.
מאבקים גדולים ניהל הרב מנחם פורש בירושלים, כמו פרשת סיכול הקמת האצטדיון הענק ברכס שואפת, רמת שלמה דהיום, ועוד שורה של מאבקים ציבוריים נרחבים, כמו השבת, הצניעות והמורמונים. בסיפור הזה, היה הרב מנחם פורש מראשי הלוחמים נגד הקמת המרכז המורמוני בהר הצופים. רכס שואפת, ספר שלם הוא הוציא על המאבק של אותם ימים.
מרומא ועד ירושלים.
מרומא ועד ירושלים. בוא נחזור רגע לימים ההם. איך זה התחיל? מה קרה שם?
אני נמצא בתוך עניין של מאשרים תוכניות ומתחילים לעלות על הרכס ועובדים וחופרים, ושכונת סנדר מורחבת נמצאת ממול, והיא רואה איך שקלטה אלינו הרע הולכים להקים מקרא של סטדיון ממול השכונות החרדיות.
והימים ימי טדי.
ותום כל העיר. אבל בסוף, מאיפה רב מנחם פרוש השיג ומנע את זה? על ידי החלטת ממשלה, שבגין הורה, שאוסרים כל עבודת פיתוח למשך תקופה של 3 חודשים, ואז זה ודאי כולל גם את האצטדיון, שאסור שם לפטר, אסור שם לעשות עבודות, ובזה העבודה נעצרת. וכשהיא נעצרה, מצאו כבר אחר כך את הדרך איך לחפש דרכים, ומעבירים את האצטדיון למקום אחר, אבל זו הייתה פריצת דרך. הוא תמיד היה ממציא של רעיונות איך מתגברים לבעיות. אני חייב לומר בלי סייעת דשמיא זה לא היה עוזר, אבל היה לו סייעת דשמיא למצוא את הרעיונות שאיתם הוא התגבר.
הגעת מהר מאוד לשורה התחתונה איך הוא התגבר על הבעיה, אבל הדרך הייתה רצופה הרבה מאוד מאבקים באותם חודשים של ניסיון למנוע את הבנייה של האצטדיון ברכס.
כן, אבל היו מאבקים שאני לא יכול לומר שרק מה שקרוי אגודת ישראל היו מעורבים בזה. זה היה שכונות הצפוניות, יש עוד גורמים בעיר פה, זה נהפך להיות גם לדבר כללי, כלל ציבורי. אני זוכר את ההפגנה הגדולה שהיה בתוך כיכר השבת, כאשר המרפסת למטה היא של העדה החרדית, והמרפסת למעלה היא של אגודת ישראל. זה הכל ניסיונות לחיקוי של אותה הפגנה הידועה של שירות לאומי בתשניות ג' שבאים כולם ועושים את זה. אבל אני אומר, זה נושא של האצטדיון מול שכונות צפון ירושלים, אז השכונות החרדיות, זה נהפך להיות נושא שהעסיק את כולם, וזה לא היה רק דבר ש... מה שקרוי אגודת ישראל פעילה. ובכל זאת, הוא מצא את הדרך איכשהו מתוך העניין הזה, מצא את הרעיון של הפסקת פעולות פיתוח, ובזה הוא עצר את העניין. לא תמיד ההפגנה כשאתה עומד מול הדחפור, אתה אומר לו שמה, לא נותן לך להרוס, לא נותן לך להחפור, לא נותן לך לפתח, הוא מצא את זה דרך כזה שהוא עם החלטת ממשלה סגר את הדבר.
איפה הוא היה בסיפור של המרכז המורמוני הר הזיתים?
את הלעת על הנושא הזה נתן כבוד קדושת מרן האדמו"ר הלב שמחה, זכר צדיק וקדוש לברכה. הפעיל מאוד את חברי העירייה דאז, אני לא הייתי חבר עירייה, זה היה אז הרב אריה גולדקנופ והרב שמחה בניו קליין, ויבדל לחיים הרב לייטזון, שאם יש לו צלקות עד היום ממה שטדי פשוט, הייתי אומר, רדף אותו. לייטזון פעם אחת באמצע ישיבת מועצה קיבל התקף לב ולקחו אותו לבית חולים הדסה. ואני חושב שכשרב לייטזון אומר הלב, אני מרגיש את הלב, זה מאותה צלקת שהוא קיבל כשהוא היה שם. זה היה מאבק מאוד מאוד קשה, אבל זה היה בעיקר, זה התמקד יותר בין כותלי העירייה והעיר. ודאי שמטבע דברים, כאשר אתה נמצא בעשייה הציבורית, ויש דבר כזה שמתרחש בירושלים, זה מעסיק את כולם, ליווי של הפעולות, ודאי שגם נעשה על ידי מה שקוראי מרכז אגודת ישראל חוף פרש 2, שאבא הוא יושב ראש על הדבר הזה, אבל הפעילות הייתה, הייתי אומר, בראש ובראשונה מצד חברי העירייה.
הוא היה שליח להרבה דברים בין גדולי ישראל לבין בכירים במדינה, שליח סודי אפשר לומר, וגם ההפך, ממנהיגי המדינה לגדולי ישראל. אתה יכול להביא איזה סיפור או שניים של שליחות כזו שכבר הצנזורה הוסרה מהימים מהם, ולא פרשיות ביטחוניות כמובן.
יש גם את הפתק של אשכול שהוא מבקש ממנו לגרום לכך שאגודת ישראל, אז עוד לא היה יהדות התורה, דגל התורה או ש"ס, שהוא מבקש ממנו, ואם תמורת אימנות בהצבעה, אז יעלו את אחוז ההשתתפות בחינוך העצמאי. היו, לא הייתם מגדיר אותם כדברים של צנזורה, אבל זה היה כל הזמן הדרך של הפעילות שלו, זה היה גם היד המלטפת, והייתה יד מלטפת. מול אגרוף שהוא תמיד אושית, הוא גם היה לו את היד מלטפת ואת החיבוק, את הצטלה שהיה מפייס וכותב, והיה, סיפר משולם נהרי בשיבה של אבי זכרונו לברכה, שהוא היה סגן שר החינוך באותה ממשלה, קראו לזה ששולמית אלוני הייתה
שרת החינוך,
שרת החינוך.
ממשלת השמד.
ממשלת השמד, ושעסקי נכנסה לממשלה, אבי עומד מעל דוכן הכנסת ומתקיף את שולמית אלוני ונותן בה, באבי אביה כמו שאומרים, עם כל השצף כסף. ואחרי חצי שעה רבי משולם נהרי עובר במזנון הכנסת ורואה את אבא שלי יושב עם שולמית אלוני והוא מסביר לה כל מיני דברים חסרים שיש בחינוך העצמאי. הוא שואל את אבא שלי, מנחם, אני לא מבין, לפני רק חצי שעה עמדת ואתה עם כל החריפות והלעת נגד שולמית אלוני, אתה יושב עכשיו פה אותו במזנון הכנסת ומתשמע. את מה שהייתי צריך לעשות קודם, עשיתי. עכשיו אני צריך להציל את החינוך העצמאי, היא שרת החינוך, אני עושה עכשיו. זאת אומרת, היה לו את האגרוף ואת היד המלטפת, ועשה את זה, זה...
וגם היא הבינה שיש את שני הנתיבים האלה. אחרת היא לא הייתה יושבת ונענית לבקשות.
זה שהיא ישבה ונענתה מכמה שהייתה שרת החינוך, והייתה לברירה. אבל גם כאשר הוא ממש פגע בה, כשהיא אמרה משהו על הכותל המערבי, ואמרה לה אפרה לפומה, והיא לא הבינה בדיוק מה התרגום של אפרה לפומה, אז היא צעקה בכנסת, הוא מקלל אותי, הוא מקלל אותי, לא יודע, אולי זה כללה, אבל על כל פנים, היא קיבלה ממנו מספיק, זה התחיל עוד כשהיא נכנסה לכנסת, בתו שחבב, והיא הייתה הראשונה שהגיעה בלבוש לא מתאים, לא הייתי אומר למאה שרים, לא מתאים גם למקום כמו הכנסת, שזה לא המקום שמסתובבים רק יהודים חרדים, אבל היא הגיעה, והוא לא שתק, הוא לא שתק, לא נתן לה מנוחה, עד שהיו הנחיות ברורות איך צריכים להגיע בלבוש הולם, מה זה לבוש הולם, אבל היא לא סבא ממנו נחת, ומצד שני, גם היא סבא ממנו מרורים, וכל פעם עם הפעולות שהוא היה צריך לעשות, אם זה לטוב, ואם זה עם יד קשה יותר.
בממשלת בגין הראשונה הוא היה חבר כנסת.
יושב ראש ועדת עבודה והרווחה. הרי לא לקחו אז תפקידים. הרב לורנס היה יושב ראש ועדת כספים, הוא היה יושב ראש ועדת עבודה והרווחה, ואז הוא עשה את ההבטחת הכנסה.
אחת הפרשיות העגומות של מדינת ישראל בראשית שנות הקמתה, היה פרשת חטיפת ילדי העולים מתימן. היום, כשהפרוטוקולים כבר פורסמו ברבים וחלק מסיפורי אותה תקופה יצאו לאור, אין זו כותרת דרמטית. אבל כשלפני 20 שנה החליט הרב מנחם פרוש לפתוח את הפה, להקות על חטא החטיפה ולספר את מה שהוא ידע, כולל על מעורבותם של פקידים בכירים במדינה בחטיפת ילדי תימן ובהעברת ילדים אחרים על דתם, החל להיפתח הפצע שהיה סגור הרבה מאות שנים בקרב העולים מתימן.
אני חושב שזה הקטן המחפיר ביותר על מדינת ישראל, הקטן הזה של חטיפת ילדי תימן. חטפו ילדים. אני לא יכול עוד להגיד דברים כאלה, זה חמורים ביותר. אבל הייתה הכוונה ברורה. מגיעים עכשיו ילדים בתימן, ברוכות ילדים, משפחות ברוכות ילדים, אבל אני אקח מהם את הילדים. וככה הם נהגו.
מי ידעת אז שעוסק בחטיפת הילדים?
העובדות הסוציאליות. השמאלנים שהם היו, זאת אומרת, לא בחזית, אלא מאחורי החזית במפלגות השמאלניות. בעליית הנוער פעלו כוחות כאלה סמויים אשר הייתה להם מטרה.
אדוני, מהשיחות שקיימת עם אותם אנשים שבשמם אתה לא מוכן לנקוב, ולמען הצדק ההיסטורי כמובן, מה הייתה השיטה שלהם כפי שהבנת מפיהם?
מרחמים על תנאי החיים של המשפחות ברוכות הילדים, ולמען הילדים כדי שלא יירבו, שראו אותם כאם רעבים, לקחו אותם וגידלו אותם והלים אותם מההורים. כל האווירה הייתה אז.
זה הגיע עד לשכתו של ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון?
לא. זה נעשה מאחורי גבו של בן גוריון. אני זוכר שיחה אחת שהייתה לי איתו בנושא זה, הוא לא האמין, הוא לא העלה לדעת. תסלח לי ככה, אמר לי, אז, תסלח לי. אתה ביררת לפני שאתה מביא לי האשמה כזאת, אתה ביררת את זה?
ואז מה השבת לו?
השבת לו, זו יובדה. תברר את העובדות, תברכח מזה.
היום אנחנו יכולים למצוא את הילדים? הייתה איזו שיטת רישום לגבי הילדים האלה? אפשר יהיה לאתר אותם?
בעבודה אינטנסיבית, מדוקדקת, וברצון להגיע לאמת, אפשר. וזה מה שאנחנו צועקים ודורשים. אלה שיודעים שיגלו.
חלק מהאנשים האלה חיים היום?
כן.
ואין שום אפשרות, אדוני, שתנקוב בשמות.
אני אגיד לך מה, על הרב לא הייתי מפחד לגלות את השמות.
וגם הבן, מאיר פורוש, לא ממש יודע יותר מדי פרטים על אותם ימים.
אני כבר נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי היקף הידיעות שהיו לו סביב פרשיית ילדי תימן, כך שאני לא, ואני לא ידעתי לענות תשובה, ולא לא שיתפתי פעולה, כמובן שאני באמת לא יודע מה היה לה.
אתם בבית לא שמעתם ממנו משהו? לא דיברתם ממנו על זה?
ממנו שום דבר לא. אבל מה ששאלת, מה הוא פעל ועשה למען מניעת חילונם של ילדי תימן? אני חושב שהתפקיד שלו בחינוך עצמאי היא להציל ילדים מצפון אפריקה, שזה כולל גם את העלייה מתימן, זה היה להציל ילדים עולי תימן, כמו שלהציל ילדים עולי מרוקו ופרס וכל מה שהיה באזור ההוא.
אבל הוא, היה, הוא ידע באותם ימים שחוטפים ילדים. הוא הודע על כך וסיפר.
הוא כך אמר, אני אומר שוב, אני לא שמעתי ממנו פרטים יותר משהו כשהוא התראיין ודבר ברדיו, ואני יודע שזה עשה רעש גדול, ואני יודע שזו הייתה נהירה של עיתונאים שביקשו ממנו שיגלה יותר, שיפתח את הפה, שיספר, אבל אני לא יכול לומר ששמעתי ממנו משהו יותר ממה שהוא אמר מעל גלי היתר.
עכשיו איתכם, בכל דור ודור, עם בצלאל קהל.